אמרנו ככה, בעצם זה התחלנו, שהתפילה יש בה שני, יש לה שני שורשים. לא סימטריים, אחד מוליד את השני. שורש אחד זה ציווי השם. שאלתי, וזה פתחנו, זכות היה כתוב על הלוח, שאלתי, למה מתפללים? אז אמרתם נכון, כי השם אמר, כי זה רצון השם. תשובה שנייה, למה מתפללים? כי זה צורך טבעי, להודות, לבקש, לשבח, לדבר. אז כמובן שדבר השם, רצון השם, הוא זה שמוליד גם את הצורך שלנו ואת היכולת שלנו לפנות אליו. וההבנה הזאת שעיקר התפילה, מה שבונה אותה, מה שמחיה אותה, זה רצון השם, ולא מילוי צורך שלי, זה גם מילוי צורך שלי, אבל לא מפה זה מתחיל. אז היא זו שמאפשרת להתפלל נכון. בואו נראה. עמוד 3 זה מקור 4. יש לכולם? טוב. אומר המדרש, לכל תיתו, זה פסוק בירמיהו, לכל תיתו המון מים בשמיים, והיה לנשיאים מקצה הארץ. פעם הייתה עונת שנה כזאת שקוראו לה חורף, והיה יורד בגשם. ומה הסדר שכתוב פה? השם נותן מים, המון מים בשמיים, ואז מעל הנשיאים, ואז יש עננים. טוב, מה אותם לימדו? שהגשם נמצא בתוך העננים, נכון? אז יש עננים, ובתוכם יש גשם. אבל מה אומר המדרש? שהשם נותן מים, ואז מעלה נשיאים, ואז הוא יוצר עננים. אומר המדרש, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם שופט קדרה, ואחר כך נותן מים לתוכה. נכון? ככה לימדו אותם. אם רוצים להיפגש עם איזשהו תוכן, מה הדבר שצריך לעשות? לבנות כלי. נכון? אנחנו צריכים להכין כלי, ואז בעזרת השם, הכלי הזה יתמלא בתוכן. זה מידת בשר ודם, שופט גדרה, מכין את הכלי, ואחר כך נותן לתוכה מים לתוכה. כי ברור, מה? אני יכול לשים מים ואז... והקדוש ברוך הוא נותן מים בקדרה, ואחר כך שופט אותה. אצל הקדוש ברוך הוא זה להפך. זה מלמטה למעלה. מלמטה למעלה צריך להכין כלים, ואז יופיע התוכן שבתוכם. אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל מביא תוכן, ואז הוא מכין את הכלי. הרי ברור, קודם כל קיים רצון השם, הטוב האלוקי המוחלט, הלא גבולי, ואז הקדוש ברוך הוא בונה לרצון האינסופי שלו כלים, שנאמר. אז זה נקרא שאנחנו נותן מים בקדרה, ואחר כך שופט אותה. שנאמר, לכל תיתו המון מים בשמיים, כלומר קודם כל השם נותן מים, ואז הוא בורא את העננים שהם הכלים, הם המכשירים שבתוכם המים נמצאים. טוב, מה זה אומר לנו? אומר מהשילוח, דהנה, טבע האדם כשירצה לעשות איזה מעשה, יצייר תפילה במחשבתו ובשכלו לידע מה הנאה יגיע לו מזה המעשה, ואחר כך עושה אותה. זאת אומרת, לפני שאדם עושה משהו, במודע או לא במודע, כלומר גם אם הוא מנסח את זה במילים האלה, גם אם לא, אדם שואל את עצמו, מה יצא לי מזה? יצא לי מזה משהו? מה יצא לי מזה? ואם אדם מגיע למסקנה שיצא לו מזה משהו, או הוא מקווה להשיג משהו באמצעות הדבר הזה שהוא רוצה, שהוא מתלבט אם לעשות אותו, אז הוא יעשה אותו. אם לא, לא. אז הכל, וזה נקרא, אומר אני השילוח, וזה נקרא שופט את הגדרה. כלומר, זה מה שאני מכין. את הרצון לקבל, דיינו שמכין כלים לקבל, וחושב איך לקבל, ואחר כך מקבל. היינו, שיעשה המעשה. ומידות הקדוש ברוך הוא, אינו כן, אלא נותן מים, ואחר כך שופט את הקדרה. והוא, כי התורה והמצוות אשר ציוונו לעשות, ציוונו ללמוד ולעשות בכל לבב ובכל נפש, לא כפי השארת גבול שכלנו לערוך טובת המעשה. רק לקיים רצונו בלי שום הכנה מצד האדם, ולהביט נוכח השם יתברך, ולהימשך אחר רצונו. ואחר כך יראה הקדוש ברוך הוא לאדם את עומק החוכמה והטוב הצפון בזה המעשה. זאת אומרת, בחיים שלנו, בצרכים האנושיים שלנו, זה לגיטימי. אני שואל, נגיד, אני מתלבט. לחכות לאוטובוס, לנסות לתפוס טרמפי. אז מצד אחד, מצד שני, אבל מה השיקול? מה יותר משתלם לי? מה יותר כדאי לי? זה הנושא. אבל כשבאים ללמוד תורה, כשבאים להתפלל, כשבאים לקיים מצווה, אז אם אני שואל, למה זה טוב לי? מה יצא לי מזה? כל תשובה שאני אתן, בהכרח תסלף, בהכרח תקטין. למה? כי זה רצון השם. וברגע שאני עושה משהו שהוא רצון השם, אז עצם זה שזה רצון השם, כלומר, ברור שיש פה כוונה אלוקית שהיא הרבה יותר גדולה ממה שאני יכול להביא. נקרא את זה שוב בפנים. כי התורה והמצוות אשר ציוונו לעשות, ציוונו ללמוד ולעשות בכל לבב ובכל נפש. מה הכוונה? הטוב האנושי הוא טוב יחסי. זאת אומרת, מה יותר טוב ממה? מה עדיף? מה משתלם? יותר ממה? אבל זה גם, טוב, זה עוד משהו, זה קצת בסוגריים, אבל זה מתחבר מאוד. החפץ חיים אומר שכל דבר שאנשים קוראים לו טוב, הכוונה היא לא באמת טוב, אלא מספיק טוב בשבילי כרגע. זאת אומרת, נגיד, יש לי אוטו טוב. יש מכוניות יותר טובות בעולם. אז מה הכוונה שאני אומר שיש לי אוטו טוב? שהוא מספיק טוב בשבילי כרגע. יש לי דירה טובה. יש בתים יותר טובים בעולם. אז מה הכוונה שיש לי דירה טובה? שהיא מספיק טובה בשבילי כרגע. כלומר, הטוב האנושי הוא טוב יחסי. אומרים, זה אחד הספרים הטובים שקראתי. זה אחד המנגינות היפות ששמעתי. הכל יחסי. אבל כשהקדוש ברוך הוא קורא למשהו טוב, זה טוב מוחלט. זה לא יחסית ל... כי זה לא בחוויה האנושית, זה אובייקטיבי. למה הקדוש ברוך הוא קורא טוב? לתורה. כי לקח טוב נתתי לכם. אז התורה, זה לא שהיא טובה לנו עכשיו, שהיא יותר טובה מתורות אחרות. היא הטוב. היא הטוב האלוקי. שמופיע בעולם, בתורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כהן מדור ותודה למה. טוב, אז אותו דבר כשהשם אמר ללמוד תורה או לעבוד אותו, זה בכל לב ובכל נפש. לא כי זה יותר טוב מדברים אחרים, אלא כולי שם. לא משאיר אף פינה בחוץ. כלומר, לא כי הבנתי שזה יותר טוב לי מדברים אחרים, אלא כי זה חיבור שלי לטוב המוחלט האלוקי. זה הכוונה, מה זה בכל לבב ובכל נפש? לא כפי השארת גבול שכלנו לערוך, כלומר להעריך, טובת המעשה. כן, זה מאוד כדאי ללמוד תורה, כי זה ייתן לי דלק לחיים ויותר זה וזה, כדאי להתפלל, כי זה יביא אותי, יקרב אותי, וכדאי להקיים מצוות, כי זה יעשה אותי, יתקן את המידות שלי וזה. לא זה. רק לקיים רצונו בלי שום הכנה מצד האדם. כלומר, מצד זה שזה רצונו נטו. ולהביט נוכח השם יתברך. כלומר, זה השיקול שלי. שזה רצון השם. במילים אחרות, ולהימשך אחר רצונו. מה זה אומר להימשך? זה כמו מושכני אחריך נרוצה. זה אומר שאנחנו נכנסים למצב שאנחנו כבר לא בוחרים לאן ללכת בכל צעד, איפה יהיה הצעד הבא. אנחנו נגררים. זה טוב להיות נגרר? בדיוק. כבר אמרנו שתשובה על כל השאלות היא תלוי. אז אחרי בשר ודם, ברור שלא. אבל אחרי הקדוש ברוך הוא, רק ככה אפשר. אני לא צד מולו, אני כולי שלו, אני באמת כולי שלו. ועבודת השם היא להכיר בזה, שבאמת כולי שלו. זה נקרא להיגרר, להימשך. ואז אם מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו. כמו שחזל אומרים, חדר לפני מחדר. כמו שאני מבטר על היומרה שלי לנהל את העולם, לנהל את החיים לפי האינטרסים שלי. חדר זה מקום שבו אפשר לעשות דברים. להיפגש, ללמוד, לדבר, לאכול. חדר זה מרחב. אז בקרבת השם, אז יש חדרים חדרים. ואיך החדרים האלה בנויים? זה לא כמו איזה מסדרון עם הרבה חדרים שלי, כמו איזה בפקידים או זה, אלא חדר לפעמים לחדר. אז אם אני מצפה להגיע לחדר מסוים, אז אולי אני אגיע לחדר הזה, אולי לא. אבל אם אני לא מצפה להגיע לשום חדר, אני רוצה להיות איפה שהשם רוצה אותי. איפה שהם רוצה אותי? כמה שיותר פנימה. אז אני יכול להיכנס חדר לפעמים לחדר, בלי הגבלה. רק לפי ההגבלות האמיתיות. ואחר כך, עכשיו, מה הסכנה פה? אז מה, שם רוצה שנהיה רובוטים? שנעשה כי השם אמר? למה מתפללת? כי השם אמר, ככה צריך, מה אני אעשה? כאילו אני בכלל לא בסיפור. השם אמר, אני עושה. מה, אנחנו רובוטים? ברור שלא. אז מה העניין? כאילו, העניין זה שאני לא מתחיל מזה. לא זה הגורם המכונן שמניע את כל המעשה, שאני מבין. אני עושה את זה כי השם מבין שזה טוב. עכשיו, כמובן, שבזה, ששם אמר שזה טוב לי, כי יש לזה המון סיבות אמיתיות, חכמות, מוסריות, למה זה באמת טוב. אז אחרי שאני מבין, אחרי שאני עושה את זה מתוך קבלת עולם חוץ המים, גם מאוד מאוד חשוב שאני אבין, כי אחרת איך אני אוכל להזדהות? איך אני אוכל לשמוח אם אני לא מבין? לכן, השלב הבא, אומר מהשילוח, ואחר כך יראה הקדוש ברוך הוא לאדם את עומק החוכמה והטוב הצפון בזה המעשה. כמו שהרמב״ם כותב על תקיעת שופר. הרמב״ם כותב כך, נכון, מכירות את הרמב״ם המפורסם, אורו ישנים משנתכם, שהשופר אומר, אורו ישנים משנתכם. אבל מה הלשון? אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בה. שנאמר, אורו ישנים, כלומר, אורו ישנים משנתכם. זאת אומרת, למה תוקעים בשופר? כי השם אמר, כי כתוב בתורה. טוב, אז מה, אז ברור שזה לא שרירותי, ברור שככה נכון. אז טוב, כי שופר זה להמליך את השם, וכי שופר זה מזכיר את זכות עקדת יצחק, וכי שופר זה מעורר אותנו מהשינה המוסרית וגורם לנו להיות יותר פתוחים ונוכחים לרצון השם. אז יש המון סיבות, חכמות, עמוקות, מוסריות, אבל זה אחר כך. אני לא עושה בגלל הסיבות, אני עושה כי זה רצון השם, ואז אני יכול להבין את הסיבות. זה הפולמוס על טעמי מצוות. למה היו ראשונים שהתנגדו לדרישת טעמי מצוות? כי אמרו, כי אז זה מוריד את המצוות לשכל האנושי. מצד שני, אם השם נתן לנו מצוות ונתן לנו שכל, אז לא יכול שהוא לא רוצה שנעבוד אותו לא בשכל, כאילו שנשים את השכל בצד כשאנחנו עובדים אותו. אז זה הפתרון. לגבי עצם הקיום, הוא לא תלוי בהבנה שלנו. כמו שהוא לא תלוי ברצון, הוא בבחירה שלנו. זה השם אמר, אז ברור שככה נעשה. אבל אחר כך, אחרי שהבנתי שאני עושה את זה ודאי, כי זה רצון השם, אז זה ודאי טוב, עכשיו צריך לשאול, למה זה טוב? זה כמו שאומרים, שאחרי שאומרים, אין כאלוקנו, עכשיו צריך לשאול, מי כאלוקנו? אבל קודם אומרים את התשובה, אחרי זאת השאלה. קודם כל, אין כאלוקנו, אני יודע, בוודאות. עכשיו אני באמת בא לברר בצורה פתוחה לגמרי. מי כאלוקנו? בוא נראה. כי יש לי שכל. כי אנחנו לא רובוטים. אני לא יכול לסמוך מדברים שרירותיים, שלא מבין מה הערך שלהם. מצד שני, אוי ובוי אם אני אחשוב שהערך שלהם זה מה ש... רק שנייה. מצד שני, אוי ובוי אם אני אחשוב שהערך של הדברים זה רק מה שאני מבין. זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. יש גבוה מעל גבוה, ומה שנראה לי עכשיו שזה הסיבה למצווה, אז אולי עוד כמה שנים אני מבין אחרת, ואחרי זה עוד כמה שנים מבין אחרת מהאחרת, אז מה תהיה הסיבה? מה שהבנתי עכשיו, מה שהבנתי פעם, מה שהבנתי בגן? זה לא זה ולא זה ולא זה. הסיבה האמיתית היא, כי השם אמר. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אבל אחרי שאני עושה את זה כי השם אמר, אני צריך להיות שם, נכון? אני, כולי, בכל לב ובכל נפש. איך עושים את זה? איך אני יכול להקים מצווה בכל לב ובכל נפש? שאני גם מבין, שאני גם מרגיש. גם. זה לא מתחיל מזה, אבל זה חייב לעבור דרך זה. בסדר? עובר? לא, אם לא, תגידי. מה? טוב, תעקלי. טוב. וזה נקרא נותן מים. היינו, האדם צריך לקיים רצון השם יתברך בפשיטות. כי אני חי בגלל שיש פה תוכן אלוקי, ואחר כך שופט הקדרה. היינו שהשם יתברך יראה לו, אחר כך מה הנאה יגיע לו מזה. כי אמרנו, מה זה הקדרה? שאני שואל מה יצא לי מזה, ואז אני מחליטים לעשות. כשאני בא לקיים מצווה, ללמוד תורה, לעבוד על המידות, להתפלל, אני עושה את זה כי אני יודע שיצא לקדוש ברוך הוא מזה. לא כי יצא לי מזה. כי יצא לקדוש ברוך הוא מזה. כי הוא אמר, זה רצונו. כתוב, את קורבני, לחמי, לישי, ריח, ניחוחי. אז מה זה ניחוחי? אומרת הגמרא, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. שרצון השם יתממש, אז זה כבודו, זה רצונו, זה משמח אותו. אז יש לי את הזכות הזאת, לעשות את רצונו. זה הרבה יותר גדול, עצם הזכות לעשות את רצונו, היא הרבה יותר גדולה ממה שאני אבין בזה. כי מה שאני אבין בזה, כמו שאמרנו, זה יחסי, זה משתנה. אז זה לא תלוי בזה. כי זה מעשה עם ערך אלוקי. אז אני לא יכול להכפיף אותו לתובנה האנושית. אבל לא יכול להיות, אבל המעשה האלוקי הזה, הוא לא מנותק מההבנות האנושיות, ומהרצון, ומהרגש. אז חשוב כן, אחר כך, לחבר. ומה זה החיבור הזה? לבנות כלים. לבנות כלים, להיות מחובר למצווה באמת. אז לכן, זה מה שהמדרש אומר, שקודם כל שופטים את המים, קודם כל נותנים את המים, כלומר, מחוברים ישר לתוכן, שהוא רצון השם, ואז שופטים קדרה. כלומר, מה יצא לי מזה? כי ברור שיצא לי מזה. אז זה על התפילה, כמימוש רצון אלוקי. ואז תפילה כזאת מתקבלת. נראה את המקור הבא. מה אלוקי? הבעל שם, זכרונו לחיי העולם הבא. בעל שם טוב. ומה שאנו מתפללים, תפילות גשמיות, כמו רפאנו, וברך עלינו, וכדומה. זאת אומרת, אם אני מבקש על גאולה, זה בטוח בקשה נכונה. למה? כי השם רוצה שתהיה גאולה. אני יודע בוודאות שהשם רוצה שתהיה גאולה. אבל מכוח מה אני בא לבקש מהשם רפאינו, או ברך עלינו? מה, השם לא יודע שאני רוצה להיות בריא? השם לא יודע שאני רוצה פרנסה? אז אם הוא החליט אחרת, כי עובדה שבחיים שלי זה אחרת, מה פתאום שאני אבוא לבקש? תעשה מה שאני רוצה. מה? כאילו מה זה תפילה? מה? תפילה? זה שאני מנסה להתחנף לקדוש ברוך הוא, ושיעשה את רצוני, כי אני רוצה לשכנע אותו. לא יפה לך, בבקשה. לא, אני מבקש כזה יפה, מה, לא תיתן לי. לא, אחפת, יש לך הרבה, לי חסר. אז תיתן לי, בבקשה. נו, תהיה לו כן נחמד. טוב, לא ככה, נכון? אז למה אנחנו מבקשים? מכוח מה כן מבקשים? בקשות שלנו, אינטרסים שלנו. תשובה. הוא כמו האב. שיש לו געגועים אצלו על בנו, אפילו על דברי שחוק של הבן, שלא יחסר מהבן. זאת אומרת, אבא אוהב את הבן, אז הוא לא רוצה רק שהבן ישרוד, כאילו שיהיה לו לחם ומים, הוא רוצה שהבן יהיה שמח, אז הוא גם קונה לו צעצועים, למרות שאפשר לגדול גם בלי צעצועים. אבל יש ואבא כל כך אוהב את הבן, אז האבא רוצה שהבן ישמח, זה משמח את האבא, שהבן שמח. טוב, זה גם חלק מהצורך לגדול. לדעת שיש אבא שאוהב ושנותן מעבר למינימום. אבל באיזשהו שלב, זה גם מגיע למצב של קצת שגעונות. נגיד שהילד מתרגל ואומר, לא, הדובי הזה, לא רוצה את הדובי האחר. המוצץ הזה, זה לא מוצץ שווה. רק המוצץ הזה. כולה יש פה עשרה, נראים אותו דבר. מה הרומה המיוחדת של המוצץ? לא יודע, וכך הוא החליט. עכשיו, אבא, באמת, לא אכפת לו לחפש את המוצץ הזה, למה? כי זה המוצץ שילד אוהב. לא כי צריך באמת, הרי זה אותו מוצץ. וגם בכלל לא צריך מוצץ. אלא, אבא כל כך אוהב את הבן, שהוא מוצא שבני מרוצה עד הפרטים הקטנים.
אבל אז הבן יודע את זה, ומנצל.
כן, אז מול הקדוש ברוך הוא זה לא באמת יעבוד, כמובן. יכול, את תסירי את השם, סליחה.
אוהב. בעצם אנחנו... גם כבנים להורים שלנו וגם כבנים לתלתוך ילדים שהם רוצים שיהיה לנו טוב. לפעמים זה לא שאנחנו רק מבקשים באמת שאנחנו רוצים.
כן. נכון. אבל זה בא ללמד אותנו בדיוק להפך. זה נכון. כי לפעמים זה בדיוק הזמן שההורים צריכים גם לפעמים לא לתת לילדים. שהילדים לא יבינו, שלא יחשבו בטעות שכל מה שהם מבקשים זה קדוש. אז יש לי עניין גם להציב גבולות. אבל עיקר העניין זה להבין שלא פחות ממה שאני רוצה משהו, אבא רוצה לתת. ואכפת לו לתת את הדבר שאני הכי אוהב. כן, בסדר, אדם חולה. לא, לא מדבר פיקוח נפש, כאילו, זה ודאי. לא רוצה להרגיש טוב. אז המשל הזה אבא והבן, של אבא יקר גם דברי שחוק של הבן. כן, יש לו געגועים אצלו כביכול. כי מדרך הטוב להיטיב, וכל מגמתו יתברך להיטיב לישראל. הנקראים בנים בכל מיני הטוב, אפילו בטובות הגשמיים. נמצא התפילה הוא להמשיך שפע ומזון לכל העולמות. הרי תפילות כנגד קורבנות. ומה העניין של הקורבן? טוב, קורבני לחמי לישי. הקורבנות נקראים לחם השם. מה הכוונה? מה שאמרנו, כמו שלחם הוא לא מייצר את הנשמה, נכון? הוא לא בונה את הנשמה. אבל לחם מאפשר לנשמה להופיע בגוף. כי אם אדם לא יאכל לחם, תהיה לו הנשמה, אבל הנשמה לא תופיע בגוף. אז לחם זה לחבר את הנשמה בגוף. אותו דבר הקורבנות נקראים לחם השם. הוא לא צריך אותם. זה לא עושה לו כלום. אבל זה מאפשר את ההתגלות האלוקית בעולם. חיבור העולמות. אז המטרה של הקורבנות, פעולת הקורבנות, היא נוכחות אלוקית, שפע אלוקי שמופיע בעולם. אותו דבר התפילות. שהתפילה ממשיכה, פותחת שערים, וזה שאני פה למטה זוכר את הקדוש ברוך הוא, זה פותח את השער בין העולמות, וגם שפע הטוב האלוקי מגיע למטה, כי הפתח, כי השער פתוח. אפילו שפע גשמיות. למה? שלא יהיה לא יתברך געגועים. נמצא, תפילה זו מתקבלת תכף. כי התפילה שאנחנו מתפללים לא יתברך. בשביל לא יתברך, אין שום מסך מבדיל בהפסק. והבין. זאת אומרת, באיזשהו מקום כשאדם מתפלל, הוא מזמין את עצמו לדין. כי יבדקו משמיים אם מגיע לו או לא מגיע לו. יופי, הוא ביקש. אז מה? מגיע לו, זה טוב לו? אולי זה לא טוב לו, אולי באמת לא, לא. קיצור. אבל זה, אם אדם מבקש בשבילו. אבל אם אדם אומר באמת, הוא מתכוון באמת, עשה למען שמך, אז על תפילה כזאת, אין כתרוגים. כי זה למען שמו. כי עושים משהו בעולם, שהעולם לא מרוויח ממנו כלום. לוקחים כבש, שוחטים אותו, ואז שוחפים את הבשר שלו למזבח. כן, ו? מה העניין? כלומר, זה לא פעולה שיש לה רווח אנושי. אלא קורבן, אני עושה משהו כי זה רצון השם. כדי לחבר אותו לעולם. שהקשר איתו יותר, יותר עמוק, יותר נוכח במציאות. וזה מה שזה פועל. כן? כי זה רצון השם. השם רוצה להופיע במציאות. אבל הוא רוצה שההופעה שלו במציאות תופיע מתוך הדדיות. כמו שלמדנו, כל העניין של הבריאה זה הדדיות. מה שהשם רוצה מאיתנו, כי הוא לא יכול לבד, מרחאות, זה אהבה. כי בשביל אהבה צריך שניים. בשביל אהבה צריך בחירה. אז זה המטרה של התפילה. אני מבטא את האהבה. אני עושה דברים לכבודו, כי הוא רוצה, כי לעשות את מחת רוח, כי זה משמח אותו, ואז הוא יותר נוכח באמת. כי זה התנאי. הרי הוא באמת מלוא כל הארץ כבודו. אבל על גבי זה שמלוא כל הארץ כבודו, אז יש את התשובה החסידית המפורסמת, שאיפה שם נמצא, התשובה היא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. כי אנחנו צריכים להזמין אותו. ואז הוא באמת יהיה. אז ככה אני מזמין אותו. אני יודע שאתה רוצה לבוא, אז הנה אני מכין. אני מכין. כמו שאמרנו, הבאנו מהשולחן ערוך, שהחלק הכי חשוב בתפילת 18 זה החתימות. כלומר, המילים שאומרים אחרי ברוך אתה השם. כי מה נאמר במילים האלה? זה אתה. אתה חונן הדעת. אתה רוצה בתשובה. לא, כאילו אם לא תקבל את התשובה שלי, חבל על הזמן. מה ישר ממני? אתה רוצה בתשובה. אתה בונה ירושלים. מה זה בקשה פרטית? אני רוצה שיהיה לי... תקריא לי את השם שלי. בקשה פרטית זה אני רוצה שיהיה לי משהו. למה אני רוצה? כי אני רוצה לחיות בטוב. למה אני רוצה לחיות בטוב? כי יש משמעות לחיים שלי. למה יש משמעות לחיים שלי? כי השם שלח אותי לפה כדי להביא משהו טוב. אז למה אני רוצה להיות בריא שתהיה לי פרנסה? כי אני רוצה לממש את הייעוד האלוקי שלי. זה השם שמיים. כלומר, השם שמיים נמצא בשורש של הבקשה. וזה בדיוק הפעולה של התפילה. שהיא מעלה את הבקשה לשורש. כי כשאני רוצה סתם בני ובן עצמי, אני באמת סתם רוצה קיבל. אבל כשאני בא לבקש את זה מהשם, אני לא יכול להגיד, תן לי קיבל, נכון? כי אני צריך לנמק צורה קצת יותר עמוקה. ואז זה מחבר את הרצון שלי לשורש הרצון. ולפעמים, דברים נתקעים לנו בחיים, בדיוק שנזכור את זה. למשל, אני נוסע לתת שיעור באיזה מקום, ואז פתאום יש פקק, ולא בטוח שאני אגיע לשיעור. אז אני אומר, רבנו שלום, השיעור הזה הוא בשבילך או לכבודך. מצוין. נגיד, מי שרוצה להתחתן, וזה עוד לא קרה. אז זה בדיוק הזמן לדלק את הרצון להקים בית. תגיד, רבנו שלום, אני רוצה בית לכבודך, אני רוצה בית שתשאיר בשכינה, אז בבקשה, תעזור לי שיהיה בית כזה, שנמצא את האיש הזה, שזה יהיה בקלות, שהתהליך יהיה לא ארוך ולא שוחק. ככל שיש את הפער הזה בין הרצון לבין המימוש, זה הזמן לדייק את הרצון. שהוא יהיה באמת, לגלות את האור הפנימי שבו, כי באמת בכל רצון יש אור פנימי. אז אפשר לצאת ככה. טוב. אז סיימנו את הלפני שבועיים, עכשיו נחזור לפני שבוע. תקדמים מהר, ברוך השם. בקובץ של התפילה והאבות, הגענו למקור 7. שגם אי אפשר לוותר עליו. יושב הדורות שלנו. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, אמרנו שאיך אנחנו באים להתפלל, לעמוד מול השם, מכוח החיבור שלנו לאבות. זה לא אני, אלא אני, זה גם קשור למה שאמרתי למבשרת. זה לא שיש לי רצון, אלא שהרצון שלי מחובר, הוא חלק ממשמעות הקיום שלי, היא לא מתחילה בזה שאני נולדתי, נכון? עם ישראל היה גם, קיים גם קודם, הוא ימשיך גם הלאה, בעזרת השם גם דרכי. אז אני, כשאני בא להתפלל, אני רוצה את החיים האלה, את המשכת החיים, את הנחל הזה שיזרום גם דרכי, בטוב גלוי, בחסד גלוי. אז מאיפה הנחל הזה מתחיל להופיע בעולם? מהאבות. לכן אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה חלק מרוממות הרצון של התפילה. כשאני מחבר את החיים, כמו שאני מחבר את הרצון לשורש הרצון, אני מחבר את החיים שלי, של הדור שלי, לשורש החיים. כלומר, לזרם החיים הזה, לנחל הזה שמתחיל מהאבות. אז לכן, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה לא גם אלוקינו וגם אלוקי אבותינו. מה? אלוקינו, שגם היה קודם אלוקי אבותינו. אלא זה, אמרנו שהאבות זה לא משהו אחר מאשר עם ישראל. האבות זה עם ישראל בתמצית. כלומר, מה שמופיע בכל מיליוני, עשרות מיליוני היהודים שחיו כל הדורות, הופיע בתמצית, במרוכז, בשלושה אנשים. ואז, זה עוזר גם במצבים של משבר. הזכירה הזאת, שכם שלא מתחילים ממני, אלא מהקדושה של האבות. זה כמו, נגיד, הולכים לטיול, ואז פתאום מגיעים למקום לא מוכר, שלא היינו אמורים להיות בו, זה לא דומה. פותחים את המפות, מבינים שטעינו בניווט. מה עושים? מה? עד לאן? בדיוק. אם יש טעות בניווט, חוזרים אחורה עד למקום הברור. אז אם יש בחיים של עם ישראל, בדורות, יש איזה משבר, משהו תקוע, נגיד שמנסים לבחור ממשלה ולא מצליחים כבר שנה, אז לאן צריך לחזור? לעבוד. לשור. טוב. לעתיד לבוא, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אומר הרב, ההתיישרות אל יסוד הקדושה בנויה היא על פי הבחירה החופשית של נטיית האדם לצד המעלה והנשגב. מה זאת אומרת התיישרות? הרי האדם הוא ישר. האדם הוא ישר בטבע. כתוב בקהלת, אשר עשה אלוקים את האדם ישר. טוב, רק מה? והם הביקשו חשבונות רבים. אבל עוד לפני החשבונות הרבים, בטבע האדם הוא ישר. איך רואים את זה? למשל, ילד, עד גיל מסוים, הוא לא יודע לשקר. הוא לא מלא בדעתו שאפשר בכלל. כל מה שהוא אומר, שקוף, בדיוק. מה אבא אמרת מול אמא, מה ינתה לו, מה... הכל, אחד, אחד, כאילו... מתי הוא לומד לשקר? הגדרה שראיתי בספר פסיכולוגיה, שהוא לומד להבחין בין פנים לחוץ. והוא מעדיף את החוץ על פני הפנים. זאת אומרת, נגיד, גיל 5, מחלקים סוכריות. הוא נורא רוצה. הוא כבר קיבל. ממשיכים לחלק. הוא מושיט יד. שואלים אותו, אתה כבר קיבלת? עכשיו הוא יודע שאם הוא יגיד את האמת, כן, אז הוא לא יקבל סוכריה. ואם הוא יגיד, לא, אז מצד אחד הוא אומר משהו שהוא יודע שהוא לא נכון. כלומר, הוא בוגד באמת הפנימית שלו. מצד שני, הוא יקבל סוכריה, שזה גם חשוב מאוד. אז יש קונפליקט. והחיים שלנו מלאים סוכריות כאלה. כל גיל בסוכריות שלו, בפיתויים שלו. אז זה לא פשוט. אז זה או כדי להשיג דברים מבחוץ, או של המעמד שלי, הכבוד שלי, מבחוץ. נגיד, שואלים ילד בן 5, בן כמה אתה? אז בן 8. כאילו, כשלילדים נורא חשוב הגיל, זה עמדה כזה, זה נוכחות בעולם. אז בהתחלה באמת אומרים זה ככה, כי ילד משקר, אז הוא מסתיר את הפה בידיים. כי עוד מתבייש בזה, זה לא טבעי לו. לאט לאט לומדים, זה נהיה יותר טבעי. עד שאמרו פעם על איזה פוליטיקאי ישראלי, שכשהוא אומר אמת הוא מסניק. אז אנחנו באמת ישרים. אבל בעולם הזה אנחנו קצת מסתבכים. כי חשוב לנו נורא איך יסתכלו עליהם. לא נעים לנו לראות חריגים, לראות מוזרים, לראות קיצוניים. לכן כשאנחנו בסביבה שלא מקבלת אותנו, אנחנו עלולים לנסות להתאים את עצמנו לסביבה. מכירים את זה? דתייה וחיליונית נפגשות. אז החיליונית אומרת, אני אל תראו אותי ככה, יש לי טילים בכיס והסבא שלי הרב וזה. ודתייה אומרת, אני אל תראו אותי ככה, נשמעות אותה מוזיקה וזה. כאילו כל אחד בא להתחבר, כאילו להראות שהיא לא מוזרה, שהיא לא... כי אדם נוטה להתאים את עצמו. ולפעמים, זה לא, זה נחמד שרוצים להיות קרובים, לחפש מכנה משותף, אבל לא על חשבון האמת הפנימית. אז כיוון שהאדם הוא ישר בטבע, אבל לא תמיד שומר על היושר, אז העבודה של האדם בעולם נקראת התיישרות. כלומר, לחזור ליושר הפנימי. לבטא אותו, לממש אותו בחיים, באמת, בפועל. זה נקרא התיישרות. למה זה חשוב? כי חשוב לדעת שכל הטוב וכל הקודש נמצאים בפנים. נכון? אתם לומדות מסיעת ישרים? הגעתם למשפט הראשון בהקדמה? וואו, אתם לומדות מהר. טוב, מה כתוב במשפט הזה? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כלל, כבר, ומפורסם אותם פרסום גדול. מה זאת אומרת? אומר המחבר, במשפט הראשון של ההקדמה, קורא יקר, כל מה שכתוב בספר אתה כבר יודע. אז למה שנקנה אותו? אתה כבר יודע. אז המשפט הזה הוא מהפכה, ומה זה ספר, מה זה דעת, בשביל מה לומדים? כלומר, מה יוצא? שיש עניין ללמוד, גם דברים שאנחנו יודעים. אבל צריך להזכיר אותה. להזכיר הכוונה להציף למודעות, בפועל. למה זה כל כך חשוב? כדי שנבין שהעבודה, בניין מסילת ישרים, ספר שבונה את הנפש, אז מאוד חשוב שנבין שהעבודה של בניין הנפש היא עבודה של גילוי, לא של המצאה. מה ההבדל בין המצאה לגילוי? מה? כן, מה השם? סליחה. מה?
נוע.
נכון. המצאה זה משהו מלאכותי, שלא קיים בטבע. ואת המכונית המציאו, קיים בטבע מכוניות. גילוי זה משהו שהוא קיים, רק למדנו לנסח אותו, לבודד אותו. זה כמו הבטיחות האלה, שהמורה אומרת שגילו את החמצן לפני 400 שנה, אז ילד של הזמן השמו קודם. כן, אותו דבר. רק למדו לאפיין את החומר, לזהות אותו. נגיד, את החשמל גילו. את נורת החשמל המציאו. אז העבודה של בניין האישיות היא עבודה של גילוי, לא של המצאה. כלומר, אנחנו לא צריכים להמציא לעצמנו אישיות נשגבה וזכה וטהורה. אנחנו צריכים לגלות שאנחנו באמת כאלה. זה מי שאנחנו באמת. וצריך יותר להנחיח את זה. כלומר, כל מסילת ישרים נמצאת בתוכנו. הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, עירת החטא, גם קדושה, גם רוח הקודש. יש לכל אחד כל הזמן. אבל זה בעומק. כלומר, זה לא נוכח בחמל שבו אנחנו מקבלים את ההחלטות, כמו שמפעיל את הרגשות, הרצונות, בפועל, ביום יום. והעבודה היא ליצור את החיבור. כמו שחזל אומרים, שכשהוא בר במאי אמו, מה הוא עושה? לא מתורה, ממלאך, נכון? ואז מה קורה ברגע האחרון, כשהוא נולד? אז משכיחים ממנו את הכל. אז בשביל מה למות 9 חודשים, בסוף שוכחים הכל? מה? בדיוק. מה השם? סליחה.
טובה.
כן. המטרה היא, שכל התורה שאנחנו לומדים בעולם הזה, היא לשחזר משהו שכבר היה בנו. ולא כניסה לאיזה עולם זר. כי זה הבדל עצום. להיזכר משהו שכבר ידעתי פעם, או להיכנס לעולם חדש. בדיוק, נכון. ולגלות, לחזור לשורש. טוב. טוב, אם כבר דיברנו על הריון, אני אגיד עוד משהו שחשבתי אתמול, התחדש לי אתמול, על יעקב ועשיו. כתוב ש... והתרוצצו הבנים בקרבה. נכון? אז... יש לי פה. והתרוצצו הבנים... ותה רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? אומר רש"י מביא את המדרש. רבותינו נדרשו לשון ריצה. כשאתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודה זרה, עשיו מפרקס לצאת. אז יש שאלה. מה הם עשו ברכב של רבקה? למדו תורה מהמלאך, נכון? אז עשיו רוצה לצאת, הוא לא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה ללכת לעבודה זרה. אבל יעקב לומד תורה מהמלאך. אז למה הוא רוצה לצאת? אז התשובה שהכרתי עד עכשיו הייתה תשובה בדרך הלצה, שאם יושב איתך בכיתה עשיו, אפילו אם הרב הוא מלאך, עדיף ללכת למקום אחר. זה בנושא חינוך הטרוגני. אבל חשבתי אתמול על תשובה יותר אמיתית. למה יעקב רוצה לצאת? כי העניין זה לא לדעת את התורה. העניין זה לעמול בתורה. העניין זה לבנות אותה מכוח המאמץ שלנו. שזה לא מובן מאליו. אנחנו צריכים לפתוח שערים בתוכנו. ובאמת לגייס מעצמנו את כל הכוחות, את מיטב ההבנה, מיטב הרצון, כדי להתחבר לתורה. והחיבור הזה הוא אמיתי. אז לכן יעקב רוצה לצאת. הוא לא רוצה תורה במתנה ממלאכים. הוא רוצה תורה שאנשים לומדים בעמל. טוב, סגור סוגריים. אז בואו נחזור למקור שלנו. אומר הרב, ההתיישרות אל יסוד הקדושה בנויה היא על פי הבחירה החופשית של נטיית האדם לצד המעלה והנשגב. זאת אומרת, כל הזמן פתוחים לנו שני פתחים, אחד למעלה, אחד למטה. אנחנו כל פעם צריכים לבחור בדרך הנכונה, למעלה. וזה נקרא התיישרות. לבחור בטוב. אבל הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, היא עצמיות של הטבע הנפשי. שבישראל מורשת עולמים מקדושת האבות. אני שמרת כל כך באופן, כל כך, באופן אופי, בעם השם בכללו. זאת אומרת, יש פסוק, אחד מפסוקי היסוד בתורה. טוב, אני לא חלק ציונים לפסוקים, אבל כן, זה כתוב בהלכה. שזה הפסוק הראשון שאבא צריך ללמוד עם הבן שלו. שהבן לומד לדבר. זה הפסוק הראשון שהוא צריך לדעת. תורה, ציווה, לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. מה כתוב בפסוק הזה? שהתורה, מאיפה אנחנו מכירים את התורה? מי לימד אותנו את החוקים של התורה? תורה ציווה לנו משה. אבל אותה תורה שציווה לנו משה, היא מורשה קהילת יעקב. למדנו אותה, את הציוויים שלה, את החוקים שלה, ממשה. אבל היא כבר הייתה צרובה בתוכנו. היא מורשה. מה זה מורשה? ירושה. תורשה. התורה, צריך לקנות אותה, כמו שאמרנו, בעמל, היא גם ירושה. מה זה ירושה? ירושה זה משהו ששייך לי כי אני אני. זאת אומרת, נגיד, אני יכול לקנות דברים, אני הולך לשוק, אני הולך לסופרמרקט, אני רואה משהו, אני רואה משהו אחר, אני בוחר מה לקנות. אז כמו שבחרתי את זה, גם יכולתי לבחור משהו אחר. אז השייכות של החפץ אליי היא כי אני בחרתי לקנות אותו. לא איזה שייכות עצמית. אבל משהו שקיבלתי בירושה, שואלים אותי, למה הדבר הזה אצלך בבית? כי הוא היה אצל סבא שלי, ואחרי זה אצל אבא שלי, ועכשיו הוא אצלי. כי אני הבן שלהם. כי אני אני. אז ירושה זה משהו לא בחירי. יש מזה הבדלים להלכה. למשל, כדי לקנות, נגיד, מישהו בא למוכר, מישהו בא לחנות, אומר לך, אתה מוכן למכור לי? אומר לי, כן. אומר לו, כן. לא היה, זה לא נחשב. הוא יכול גם לקרוא את זה למישהו אחר. למרות שזה לא יפה, אבל הלכתית, זה בסדר. למה? כי לא היה מעשה קניין. קניין תקף מבחינה הלכתית, רק שיש מעשה קניין. משיכה, הגבהה, או אם זה קרקע, להחליף מנעול, לשנות משהו ש... לבנות גדר, לעשות משהו ש... שמי שלא הבעלים לא עושה. אבל לעשות בפועל, כי אנחנו חיים בעולם העשייה, אז קניין צריך פעולה שתבטא אותו. ועד אז הוא לא חל. אבל ירושה, כתוב, בירושה לא צריך לעשות מעשה קניין. ברגע שהמוריש נפטר, היורש זכה. למה? כי מתי אתה לעשות מעשה קניין? כשבחרתי לקנות, צריך לבטא את זה את הבחירה הזאת, לממש אותה בעשייה. אבל ירושה זה משהו שייך לי, זה שקשור לעצם הזהות. אני לא צריך לעשות משהו כדי להיות אני. אני אני. זה ירושה. ואותו דבר, מושג שקרוב לזה, תורשה. הקדושה, החיבור אל הקודש בעם ישראל, הוא תורשה. זה ב-DNA. DNA זה לא כי מגיע לי, לא בחרתי בזה, ועוד משהו, זה בלתי הפיך. אז הקודש בעם ישראל הוא מורשה, הוא תורשה. זה ה-DNA שלנו. זה לא רק, ברמת הפרט, ביום יום, כמה קודש יהיה בחיים שלי? כמה שאני ארצה. אז צריך לקחת אחריות, לעבוד על זה, להגביר את הקודש. אבל עצם המציאות של הקודש בחיים שלי, למה הקודש מתאים לי בכלל? למה באמת אני יכול להגיע לקדושה? כי זה כבר קיים בי. ואני צריך לממש את זה. הבחירה היא איך וכמה לממש. זה לא הבחירה האם להיות קדושים. אלא כמה אנחנו עושים צעדים נכונים בדרך. לכן גם כתוב תחילת פרשת קדושים. כתוב קדושים תהיו. נכון ככה, נכון, קדושים תהיו. זה הבטחה או ציווי?
גם וגם.
מה ש? גם וגם. כי אם זה היה רק ציווי, אז איך, אז כתוב, אז היה כתוב, קדושים היו, כמו היו נכונים לשלושת ימים. אז קדושים תהיו זה לשון שידעו משמעית. זה גם ציווי, קדושים תהיו. זה גם באמת ציווי. וזה גם הודעה, תדעו לכם, קדושים תהיו. זה מה שאתם, זה מה שתהיו. כי העולם הולך לתיקון. אז אתם תהיו קדושים, כי אתם קדושים. שפת אמת אומר שזה בעצמו זירוז לעבודה. כי אם בסוף בכל מקרה נהיה קדושים, אז כדאי שנתכוונן קודם, שלא נצטרך יותר מדי פיזיותרפיה כשיגיע הזמן. כשנרגיש בבית, בעולם של הקדושה. אז הקדושה בישראל היא מורשת עולמים מקדושת האבות. כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי. כלומר, מבאר הרב שיש הבדל בין נטיעה לזריעה. זריעה זה פוטנציאל. כלומר, שמים גרגירים של תבואה בקרקע, אם הם ישמחו, אז יצא מכל גריר כמה שיבולים. אם לא, אז הגרגיר ירכב. יש גם מצבים כאלה. לא מכל גרגיר יוצא שיבולים. חלק פשוט נרכבים באדמה. אז זריעה זה פוטנציאל, אולי יצא מזה משהו, אולי לא. נטיעה זה לא פוטנציאל. מה זה נטיעה? לוקחים ענף מעץ, שהוא כבר ענף של עץ, ושותלים אותו בקרקע. אז הוא כבר ענף של עץ. לא פוטנציאל. אותו דבר, הקדושה בעם ישראל היא לא פוטנציאל. היא לא, אם נתנהג יפה, נהיה קדושים. אנחנו קדושים. ויש לנו אחריות לממש את הקדושה הזאת. בכל הפרטים הקטנים. אז זה מה שהרב אומר. הבסיס היותר יסודי, בשורה השנייה של המקור, אבל הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, הוא העצמיות של הטבע הנפשי. זאת אומרת, מה המרחב שבו הקדושה שבנו יכולה להתפתח? נגיד, זה סמים, יש פירח בעציץ, או צמח בעציץ. הוא יכול להתפתח עד העציץ. ברגע שהשורשים שלו הגיעו לעציץ, זהו. כאילו, הוא יחנק שם. אפשר להעביר אותו לחבית. אפשר להעביר אותו לחממה. אפשר, כאילו, מה המרחב שיש לו? מה המרחב שיש לנו לגדול לקדושה? המרחב שטבוע בנו מקדושת האבות. העצמיות של הטבע הנפשי. ועל כן, כשבמשך הזמנים נתדלדלה האומה מנכסיה הרוחניים, זאת אומרת, היום אנחנו עניים בתור העם. אין לנו, איבדנו את הנכסים העיקריים שלנו. סנהדרין, נבואה, בית מקדש, אין לנו. כי חסרים לנו צרכים בסיסיים, זה הגדרה של אני, אדם שאין לו צרכים בסיסיים. לעם ישראל חסרים צרכים בסיסיים כדי לתפקד במיטבו. אז על כן, כשבמשך הזמנים נדלדלה האומה מנכסיה הרוחניים, והתוכן של נטיית הקדושה במעשים, בדעות ובמידות נתקלקל, זאת אומרת, הגלות מפריעה לנו לבטא את עצמנו בצורה הכי שלמה, במעשים, בדעות ובמידות. יש לנו גוף, יש לנו את הרובד הנפשי של חוויות, רגשות, יש את הרובד הפנימי של נשמה, של קדושה. אז הקדוש ברוך הוא, היות והוא מרומם את כל מבנה האישיות שלנו, אז הוא נותן לנו הדרכות בכל הרבדים. יש לנו שכל, אז קיבלנו תורה, חיבור לשכל האלוקי. יש לנו נפש, אז קיבלנו את התפילה ואת עבודת המידות שהם בנפש, כדי לסכך את הנפש, להעיר את הנפש. עבודה של רגש, עבודה שבלב. יש לנו גוף, אז איך מזכחים את הגוף? קיבלנו מצוות, פיזיות. בגלות, כל זה לא עובד. כל זה לא מתממש לגמרי. למה? כי מה האידיאל? איך נראית תורה בעם ישראל? איך צריכה להופיע התורה? סנהדרין יושבים בלשכת הגזית. ודורשים את הפסוקים, וקובעים הלכות על פי הפסוקים. זה תורה שבעל פה. והיום, הכלל הגדול בהלכה, רבינא ורבשי סוף הוראה. זאת אומרת, ברגע שנחתם התלמוד הבבלי, בעצם נחתמה ההלכה. מגמר חתימת התלמוד הבבלי עד היום, כל הוויכוחים בין כל הפוסקים, ראשונים ואחרונים, זה מה מסקנת הגמרא. איך צריך לפסוק על פי מסקנת הגמרא? אבל זהו, אף אחד לא חולק על גמרא. נגמר. אז ספיחים, ספיחי ספיחים, זה לא תורה חיה, רעננה, שבאה מהשורש האלוקי שלה. ואותו דבר, אין לנו קורבנות, יש לנו תפילה במקום, יש לנו תורה שבעל פה, במקום סנהדרין. יש לנו, וגם המצוות, רובם, הם לא כמו במקור האלוקי שלהם. כשעם ישראל חי במלואו. יש לנו, למה נותנים ידיים, שני האוכל? זכר לתרומה. יופי. הפרשת חלה מה נראה לכם? מה המטרה של, מה המטרה של הפרשת חלה? לשרוף חתיכת בצק? לתת לכהן. קיצור, אז מה אנחנו עושים היום? שרידים. בכאילו. יש לנו כאילו תורה, כאילו תפילה, כאילו מצוות. טוב, לא באמת כאילו, זה אמיתי, אבל זה לא הדבר השלם. זה לא ההקשר השלם, זה לא המרחב השלם. אז אומר הרב, זה מה שהרב אומר, כשבמשך הזמנים נתדלדלה האומה מנכסיה הרוחניים, והתוכן של נטיית הקדושה במעשים, בדעות ובמידות, בגלל זה כתבתי, מעשים זה בגוף, דעות זה בשכל, מידות זה בנפש, נתקלקל, גם המידות התקלקלו בגלות. כתוב, ונתן לך השם שם לב רגז. רגז זה כוונה פחדן. בהלם. ברור. נכון. איך אמרתי, זה חלק מהכללה של הגלות. זה לא טבעי לעם ישראל, להיות פחדני. לא, אבל זה נרדם שינה, זה היה בתרדמת עמוקה. כולם ידעו, אם היו אומרים לפני 120 שנה, היו אומרים למישהו שיהיה צבא של יהודים, חיילים גיבורים, הוא היה מתפוצץ מצחוק. כולם יודעים שיהודים פחדנים. מפחדים מחושך, מפחדים מכלבים, מפחדים מכל שוטר שעובר. זה באמת ככה היה. כי באמת היה מסוכה. כמו שהכוזרי אומר על המשל של הארנבת. לארנבת אין ציפורניים, אין שיניים, אין ערס. אז מה היא קיבלה? אוזניים ארוכות ותכונה של פחדנות. יש לה מספיק רשמוש קטן והיא בורחת. כי אין לה איך להגן על עצמה. אז ככה יהודים בגלות. לא עבדו בחקלאות, לא כמעט בנו בתי חרושת גדולים. תסקו בזהב, בכסף, בהלוואות, בדברים שאם יורים עליך, אם יש פוגרום, אפשר לתפוס את הכסף ולברוח. מדברים כאלה זמניים. כי חיו בתודעה של פחדנות. אז הנה דוגמה למידות שהתקלקלו בגלות. יהיה הדבר המדריך אל התיקון, ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש. כלומר, התאחזות אדירה בתכונת האבות. זה מה שאומרת, ככה הרב מבאר את הגמרא, לעתיד לבוא, לעתיד לבוא זה היום, בדורות של הגאולה. כשעם ישראל מתחיל לחיות שוב בתור עם ישראל, כי בגלות, עם ישראל לא מופיע כעם. יש אוסף של קהילות, משפחות, עדות, חוגים, אבל אין עם. חוזרים לארץ ישראל, מקימים את המדינה, אנחנו שוב עם. אז מי ידריך אותנו? התאחזות אדירה בתכונת האבות. יסודי מורשת הקדושה. קצור, להקשיב פרשת שבוע. עכשיו זה הפרשיות שלומדים על האבות. זה מי אנחנו? זה השורש. מכירות תורה רשפי ב' ליקוטי מוהר"ן, אז אמרה, אומר שבכל אדם יש מעט טוב, אפילו מי שלא רואים, נראה רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ועל ידי זה באמת מעלה אותו לכף זכות. מה שנוגע בטוב של האדם הוא מתעורר, הטוב הזה. אז אותו דבר, מה הטוב הלאומי שבו אנחנו צריכים לגעת כדי להתעורר? קדושת האבות. כי אמרנו שהאבות זה התמצית של החיים שלנו בצורה הכי מרוכזת. למה? כך כתוב על אסתר. כתוב במדרש שמכוח מה אסתר מלכה על 127 מדינות, כי הייתה בת ביתה של שרה שחיה 127 שנים. אז מה הכוונה? שאומר בצדוק, ששרה, מה הפירוש של שם שרה? שהיא שרה על כל העולם. אז לזכור שאנחנו מלכים. מכוח זה אסתר אמרה, אני בת מלכים. המלכות שלי יותר גדולה משל אחשוורוש. שהוא התברג לאולי בן המלך, הוא התברג איך שהוא נהיה, תפס את השלטון. אבל אנחנו ישראל בני מלכים. כשאנחנו זוכרים את זה, הכל נפטר. אז לכן, צריך לזכור, שאנחנו בנים של האבות והאימהות. ככה, הצדוק אומר, שכמו שחייב אדם לומר, מתי הם יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם יצחק ויעקב, ואז כל אישה צריכה לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי האימהות. וזה המודל שלנו. איך מברכים ילד, איך מברכים בת? ישימך אלוקים, כשרה רבקה רחל ולאה. הוא אומר, תהי אימא. אבל תוציא לפועל את הנקודה שקיבלת מהאימהות. טוב, זה לא שרה, זה כשרה. כאילו להיות בכיוון, איזשהו ניצוץ שקיים בנו. והרעיון האיתן של הביטו אל צור חוצבתם, איתן הכוונה יציב, קבוע, לא משתנה, של הביטו אל צור חוצבתם, תראו בירה 4. אומר הנביא, שימו אליי רודפי צדק, מבקשי השם. זאת אומרת, מי רודפי צדק? אלה שמבקשי השם. אם מישהו טוען שהוא רודף צדק, אבל זה לא בא מתוך בקשת השם, איזה צדק. כשסליחה על הפוליטיקה, סגור סוגריים, הביטו, אז מי שבאמת רודפי צדק, אלה שמבקשי השם, מאיפה מתחיים, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. כלומר, נגיד שאני אבן, ואני רוצה לחיות את החיים האמיתיים שלי, אני רוצה להבין איזה אבן אני, אני צריך לדאוג מאיזה מחצבה חצבו אותי. כאילו, מאיפה השורש שלי? מאיפה באתי? מי זה? צור חוצבתם, מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחול אליכם. כי אחד קראתיו, ואברכהו, והרבהו. השם ברך את אברהם, שיהיה זרעך כפר הארץ, זה אנחנו. הוא התכוון בדיוק אליהם. אנחנו זרעו של אברהם שהתרבה. ושהוא מבורך. אז הרעיון הזה, כשאנחנו זוכרים שאנחנו באנו משורש של קדושה, אומר הרב, הרעיון הזה מוכרח הוא לחולל נפלאות. הנה, אתם כבר יודעות מה אני רוצה להגיד, על השכל, על הרגש ועל המידות והמעשים. הנה, כל הרבדים. הכל התחדש משם. אני רוצה מעשים שמתאימים לבת של שרה ורחל ורבקה ושל בן של אברהם יצחק ויעקב. אני רוצה מידות שמתאימות למידות שלהם. הרי המידות של ישראל, רחמנים בשנים גומלי חסדים, קיבלנו מהם. יש מסכת אחת בשישה סדרי משנה שעוסקת במידות הנפש. איך קוראים לה? אבות. כי מי קיבלנו את המידות? מאבות. על כן, עצת השמי באחרית הימים מופעת על ישראל, לכו אצל אבותיכם. אז מה הכוונה לכו אצל אבותיכם? מה, עצות שבת ומערת המכפלה? זה גם טוב. אבל זה לא מספיק. מה זה לכו אצל אבותיכם? אומר רב, התעמקו בקדושת האבות הטבעית, הממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכם. להכיר את עצמנו באמת, להכיר את עצמי מהשורש, מהעומק. אם אני אכנס לעומק של האישיות שלי, לעומק של העומק, למה אני כזה טוב? למה אני רחמן? למה אני רוצה טוב? כי אני בן של אברהם, יצחק ויעקב. עד כאן. לכן אמרתי, אברהם, יצחק ויעקב. כי זה, אמרתי, זה שלישייה שבונה ביחד, כל אחד נותן את שלו, וביחד זה עם ישראל. מה? ברור. לכן אמרתי, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אנחנו מקיימים את התורה. עם השם, הנשמה של עם ישראל, זה התורה. האבות קיימו את התורה עוד לפני שניתנה. כי מה? כתוב שאברהם קיים את כל התורה עד שלא ניתנה. כתוב, נעשו לו שתי קהיליותיו כשני רבנים שהם לומדים אותו תורה. למה דווקא כליות? למה לא התחול והלבלב? איזה בידוי אתם מכירות עם כליות? מוסר כליות. כלומר, המוסר של אברהם אבינו היה כזה מדויק שהוא היה בדיוק התורה. אז זה לא סתם אנשים טובים ונחמדים. הם היו בעצמם התורה. אברהם, יצחק ויעקב היו תורה, ממש. זה אותו דבר, בצורה אחרת. לא, ברור. זה כמו שההורים שלי הם לא הקדוש ברוך הוא. ומי יוצר את האדם? הקדוש ברוך הוא דרך ההורים שלו. אבל הוא יוצר את עם ישראל דרך האבות. ומההורים קיבלתי את ה-DNA ואת התכונות הבסיסיות. ועם ישראל קיבל את התכונות הבסיסיות שלו מהאבות. ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, ישראל ענבים, ישראל קדושים. והיא תחזיק מור.
בעצם השאיפה שלנו כאדם זה להיות החיבור של כל האבות, וגם עם ישראל צריך להיות, לקחת
המידות של האבות. השאיפה שלנו בתור דור, להמשיך את החיים של האבות, בצורה שהכי מתאימה לדור שלנו, אבל מתוך הגודל הזה, הרצון הזה, העוצמות האלה, האיכויות האלה, והשאיפה שלי בתור פרט, בתוך הדור הזה, זה גם אותו דבר. למצוא בתוכי, אם מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי, אומר רב שמחה בונים שיש לך כמנה, יגיעו כמנה שתהיה נקודת מגע, תהיה נקודת ממשק. כלומר, שיהיה לי משהו מהחסד של אברהם, משהו מהגבורה של יצחק, משהו מהאמת ליעקב. לא, זה לא חכיינו, כאילו לנסות להיות כמוהם, אני לא כמוהם. אבל יש לי משהו מהם, כי אני בן שלהם. את המשהו הזה לחפש. ולהתעקש לממש. אז מה זה לכו אצל אבותיכם? התעמקו בקדושת האבות הטבעית הממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכם, ותעמדו על מעמד היושר. ככה חוזרים ליושר של ערך הקודש הרצוי, כאילו המודל האופטימלי של הופעת הקודש בחיים, ותבחנו על פי מעמד זה את מעשיכם בהווה. זה הקריטריון, מתאים לי, לא מתאים לי. ותכוננו את רוחכם לטובה. תכוננו זה תבססו, מלשון כאן, בסיס. זה יהיה הבסיס לזה שהרוח, שזה השינויים, הרוח העולה והיורדת, שתהיה לטובה. כי תקבלו את יסוד התוכחה על פי הערכה הנשגבה הזאת, הבאה מתוך התרוממות אל טבע האבות ויסוד קדושתם המנוחלת לנו נחלת עולמים, ותבוא מזה תורת התוכחה המנצחת. מה הכוונה התוכחה המנצחת? יש פסוק במשלי, אל תוכח לץ ונשנאיך, תוכח לחכם ויאבקה. אז הפשט זה כאילו בנם שהוא לץ, הוא ציני, הוא סתם עושה צחוק מהכל, אז אין טעם להוכיח אותו, הוא יעשה צחוק גם לתוכחה, אז מה הרווחנו? כי הבנם שהוא חכם, שהוא רוצה את האמת, אז הוא יערב אותי, כי הוא שמח שאני יערתי לו, כי הוא רוצה באמת לתקן, הוא רוצה את האמת. אז הפשט זה את מי מוכיחים ואת מי לא. השלה הקדוש מסביר שזה איך מוכיחים ואיך לא. אז הוא קורא את זה ככה, כלומר, הוא אומר שאם מוכיחים מישהו, אל תוכח לץ. כלומר, אל תגיד לו איזה לץ אתה, איך אתה מתנהג. ונשנאיך. ברור, מישהו כאילו מתנפר עליי, אני מרגיש צורך להתגונן ולהצדיק את עצמי. אז איך כן מוכיחים? מה אומרים? לחכם. כלומר, לחכם כמוך לא מתאים. ויאבקה, כן, נתתי לו מחמאה, כאילו נגעתי בטוב שבו, אז הטוב שבו מתעורר. אז זה התוכחה של עם ישראל. עם ישראל צריך תוכחה. אבל מה התוכחה? לא מתאים לנו, אנחנו עם גדול, אנחנו עם קדוש, לא מתאים לנו לעשות כאלה שטויות. לא מתאים לנו הרבה דברים. אז זה תוכחה. לא איזה צורה ואיזה פריצות ואיזה גועל ואיזה זה זה. זה לא בונה כלום. זה רק מוסיף פירוט ושנאה. והוא גורם לחוטאים להצדיק את עצמם. אבל לזכור מי אנחנו, מה מתאים לנו. ותבוא מזה, זה נקרא תורת התוכחה המנצחת, המביאה את הרפואה היסודית. איזה רפואה יסודית? לא לשים פלסטר כרגע, אז כן תהיה ממשלה, יגיעו איזשהו הסכם קואליציוני, יעשו זה, יפתרו את הבעיה, יגיעו לאיזה סדר עם חמאס, וחיזבאללה, נגיד, ואז מה? זה הכל פלסטרים, זה לא טיפול שורש. מה טיפול שורש? זה הרפואה היסודית לכל תחלוי הנפילה של כל הדורות כולם. כי כל סוגי הנפילות של כל הדורות, גם העבודה זרה גילוי רזו ושחרור דמים של בית ראשון, גם השנאת חינם של בית שני, גם כל הקלקולים של כל הדורות, זה כי שכחנו מי אנחנו. אז מה הפתרון היסודי לכל הנפילות? לזכור מי אנחנו. או במילים של הנביא, של הגמרא, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. כמו שאומרים במרכזות המעצבנות האלה, בכל שלב, הקש תשע לתפריט הראשי. ואם הסבכתי, אני פה לא זוכר מה אמרו, אז יש איזה כפתור שמחזיר אותי לשורש. אז זה האבות והאימהות. לעצמנו. זה ככה מנצחים. שפת אמת אומר, יש פסוק, בפסוק בעובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. אז הוא אומר, שפת אמת, הכל מתחיל מאיתנו. כשאנחנו נזכור שאנחנו אש, אז הם יזכרו שהם קש, וישמרו מרחק. אבל קודם כל, כשאנחנו נזכור שאנחנו אש, זה מתחיל מאיתנו. טוב, אז שלישקי.